ברשות הרב, ברשותכם, אנחנו מקרבים ליום הגדול, ראש השנה, ואנחנו יודעים שבראש השנה בעצם יש לנו מצווה אחת, תורה קוראת לזה יום תרועה, זיכרון תרועה, אז המצווה היא זה העניין של שופר. הסבר הפשוט, כמו שכתוב בחצוצרות וכל שופר הריעו למלך השם. העניין של ראש השנה, יום ממלכת השם, ועד היום הזה כשמקבלים אישיות מלכותית, אז מקבלים אותה בחצוצרות, ועד היום הזה. אז הרעיון של תרועה זה, כל היסוד של היום הזה זה המלכת השם. כתוב, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגים. אז בפשטות, על פי הפשט, הפסוק מדבר על ראש חודש. חז"ל, אבל דורשים את הפסוק הזה על ראש השנה. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגינו, אומרת הגמרא, איזה חג יש שהלבנה מכוסה, זה ראש השנה, באמת חג יחידי.
אז מדרם אומר שהשטן הולך להביא עד את השמש, אמרו לו שתי דין, מחפש את הירח, הירח מכוסה, זה נקרא תיקו בחודש שופר בכסה ליום חגינו.
עכשיו, היה מכוסה, זה אחד, זה מדרם
אומר,
ראיתי מה מחזור. רגע, עוד פעם, לא הבנתי,
השטן הולך להביא שני עדים.
ואז הוא
והעיד, אז הוא מחפש את השמש ואת הירח, אבל הירח מכוסה, יש לו רק עד אחד.
אז יש רק עד אחד.
זה נקרא בכסף יום חגינו. לא אני אומר את זה, מבין לי שהגודרה חגים המחזור הבא, זה אחד שלנו.
טוב, ומי רוצה להביא את שני עדים? השטן?
השטן, לא?
למה השטן צריך להביא שני
עדים? רגע, הם להביא שני עדים שעבר מחטאים. מי שצריך שני עדים, על החטא. יום הדין, הוא רוצה להביא שני עדים.
הבנתי. שני עדים להפליל אותם.
שהוא אמן,
כתוב רמי. ואז הבקס, אמרו לו, אין לך שני עדים, יש רק עד אחד.
זה עד אחד. זה עד אחד.
זה החג שלנו, שאין לו שני עדים. מעניין. איפה ראית את זה? במחזור?
אני
בכל אופן, אז חז"ל אומרים, הגמרא, איזהו חג שהלבנה מכוסה, זה ראש השנה. עכשיו, שאלה, יש לזה משמעות מאוד גדולה, שבעצם, בניגוד לשאר החגים, שכל החגים מופיעים במציאות, שאם זה הרגלים, אז שהלבנה מופיעה במלוא זוהר, גם בחג השבועות זה לקראת. אבל ראש השנה זה בעצם החג היחידי שהלבנה היא מופיעה לא רואים אותה. אז השפת אמת בקטעים אחרים מדבר על כך שאומר שאם בכל הרגלים כל היסוד הוא זה ראייה, וכל המצווה היא זה לעלות לרגל ולהביא קורבן ראייה וכו', הרי בראש השנה היסוד זה לא ראייה, אלא זה יסוד, זה שמיעה. זה כוח השמיעה. והגמרא אומרת, מה?
ראש השנה,
בדיוק, כן. הגמרא אומרת, במסרת ראש השנה, שאדם ששומע את השופר, כי לפנים דם, הוא נכנס כאילו לקודש הקודשים. זאת אומרת שהקול הזה הוא קול של קודש הקודשים. זאת אומרת, זה מפגיש אותנו מנקודה הכי הכי פנימית, לפני ולפנים, כן, קודש קודשים זה לפני ולפנים, זה הנקודה הכי פנימית. אז זה בדרך כלל, השפת אמת מדבר על זה הרבה, תודה, מצוין. אז זה השפת אמת מדבר בהרבה קטעים, אבל היום אנחנו נלמד קטע שהוא הולך עם הרעיון הזה, אבל הוא הולך עם זה עוד צעד אחד קדימה, יותר רחוק, ואחר כך נראה איך זה מתקשר לתקופה שלנו. כולנו מבינים שאנחנו נמצאים עם בתקופה עם משמעות מאוד מיוחדת, אז אני אדבר בסוף. אז בואו נראה בבקשה בדף לפניכם, תף ריש מבב, אומר השפת אמת, בניין תקיעת שופר בכסה. מה הרעיון? תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. אז בפשטות אמרנו, הכל מכוסה, ואז אתה רק שומע. אבל נראה עכשיו דברים יותר עמוקים. אז קודם כל הוא מביא כאן מדרש מדהים, מדרש לא ידוע, פשוט המדרש יפה, איפה עבוד, אה? נפלא ביותר. שקוד, שכוח גדול, גדול, גדול. מצוין. בכל אופן, אז בואו נראה קודם כל את המדרש, נראה אותו במלואו במספר 2 למטה. אמרת לי, כך אמר בלעם לבלק. אמרת לי, לחנה ארה לי יעקב. אז בלעם אומר לו ככה. אמר לו, מה, אתה חושב שזה פשוט כל כך לקלל אותם? פרדש שאינו שמור, הגנב יכול להזיקו. ואם ישן השומר, אין בעיה, נכנס הגנב. אבל ואלו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אז איך אפשר לפגוע בעם ישראל, ואיך אני יכול להזיקם? כך אומר בלעם לבלק. השם אלוקיו עמו. אז מה, הוא שומר עליהם. אמר לו בלק, ואיני יכול לגע בהם מפני משה שמשמרן. הוא אומר, זה נכון. כל עוד שמשה רבנו היה בחיים, אי אפשר לגעת בעם ישראל, כי משה רבנו הוא בעצם דואג להם דרך התורה. הוא מראה יהושע שעומד אחריו ומעשיו, עכשיו כבר אין את משה רבנו, זה יהושע בן נון. פני משה כבני חמה, פני יהושע כבני לבנה, אפשר בקלות לפגוע בהם. אמר לו בלעם לבלק, אף הוא קשה כמותו אתה טועה. למה? שנאמר השם אלוקיו עמו, זה נאמר על משה רבנו, אבל המשך הפסוק, ותרועת מלך בו, זה יהושע. למה? תוקע ומריע ומפיל חומה. אומר, אל תזלזל בכוחו של יהושע בן נון.
זה לא פה, זה לפי כל הדעות של המשל, זה תלוי בצדיקים.
כן, אבל פה, אני רואה עכשיו פה, זה יש פה, נכון, יש פה אבל משהו מעבר. תראו, לאן השפת האמת לוקח את זה? הוא לוקח את זה עכשיו למקום, בוא נראה קודם כל את המדרש כפשוט. הוא אומר, תקשיב, יהושע בן נון הוכיח, כמה שהוא נראה לך שזה לא משה רבנו, תראה מה הוא עשה עם השופר, הפיל את כל חומה, את חומת יריחו, תראה מה זה. עכשיו בואו נראה, זה את השפת האמת, ניתוח פשוט מדהים, 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 מדהים.
מה, הוא מספר לו היסטוריה או תאורה ב...
לא,
כאילו, כי זה פה...
זה אתה צודק, זה נכון, כן, כן, זה נכון, זה הרי טובה מה שאתה שואל. טוב, תשמע, בלעם היה לו כוח, כן, הם ראו קצת, כן. דרך אגב, בזוהר כתוב שבלק היה קוסם עוד יותר גדול מבלעם. כך כתוב, אז עוד יותר. בן ציפור, רציתי מכל מיני כוחות של תומן.
אין חבוש מוציא את זה מבית האסורים.
מה?
אין חבוש מוציא את זה מבית האסורים, הוא היה בצרה.
נכון, הוא היה בצרה, לכן הוא פנה לבלעם, בדיוק, כן. אני עכשיו אני חוזר לשפת אמת. דהית במדרש, בפסוק, השם אלוקיו עמו, תרועת מלך בו, שאמר בלק לבלעם, אם אין אתה יכול מפני משה רבם, עשה לדור של אחריו. כן, כך הוא מדבר, שעומד אחריו, דור של אחריו. וישיב ותרועת מלך, שגם יהושע מריע ומפיל חומה. אומר השפת אמת, דל ידי תקיעת שופר, בשבעת ימים, הפילו חומת יריחו. שהייתה סוגרת ומסוגרת. אז בינתיים השפת אמת מסביר את המדרש כפשוטו. עוד מעט הוא מתרומם. שנייה, קודם כל כפשוטו. הוא אומר, תראה, יהושע בן נון, יריחו סוגרת ומסוגרת. זה שיא בעצם הקליפה החיצונית, כן, שיא החומה. ויהושע בן נון על ידי השופר מצליח להפיל את החומה הקשה הזאת. הוא אומר, והיא הייתה יסוד של ארץ ישראל. אז בעצם בכך, המהלך הזה, שיהושע בן נון מצליח להפיל את חומת יריחו, בזה יש כאן קריאת כיוון, בכלל מה שעתיד להיות בארץ ישראל, איך בארץ ישראל עתידים להתמודד. כן? מאיפה השפת אמת לקח והיא יסוד ארץ ישראל? תראו ארבע למטה. יריחו הייתה סוגרה של ארץ ישראל. אז אם כן, בעצם זה בעצם הקריאת כיוון. אז הוא אומר ככה. כל הרעיון שיהושע בן נון תוקע בשופר, ועל ידי השופר הוא מצליח להפיל את יריחו, את חומת יריחו של סוגרת ומסוגרת, שבעצם זה שיא החומה, שיא הסגירות, כן, שיא העוצמה של החומה, הוא עניין תורה שבעל פה, והוא מסביר. כי משה רבנו, עליו השלום, היה בחינת תורה שבכתב. מה זה תורה שבכתב? עין בעין נראה כבודו יתברך בתוכנו. וזה הפשט, השם אלוקיו עמו. במדבר, הכל היה עין בעין. ראו את עמוד האש, עמוד הענן, לא היה מגע עם האומות החיצוניות, לא היה מגע עם שום דבר חיצוני. אם כן, זה נקרא השם אלוקיו עמו. אבל בחינת תורה שבעל פה הוא בסתר. כל הכוח של התורה שבעל פה זה כוח שהוא נסתר. מה זה נסתר? העולם החיצוני הוא חיצוני לגמרי. הוא טבעי, הוא גשמי, הוא חומרי. ובתוך העולם החיצוני הזה יש כוח מוסתר. זה התורה שבעל פה. והכוח הנסתר הזה שאפילו לא נראה בעין, הוא זה שיכול לשנות את כל הסדר יום של כל העולם החיצוני. תראו איך הוא מפתח את זה. ובחינה התורה שבעל פה הוא בהסתר. כמו שאומרים, וחיי עולם נטע בתוכנו. עד היום הבנו מה זה בתוכנו, הכוונה בתוך עם ישראל. השפת אמת, לוקח את המילה בתוכנו, אומר בתוכנו, זה עמוק בפנים, זה לא נראה, בתוכנו. והפנימיות, כאשר הכוח הפנימי הוא באמת הפועם והוא הפועל, בכוחה להפיל החומה ולהסיר כל הקליפות ולהאיר מתוך החשיכה. בעצם הכוח הזה של התורה שבעל פה, שזה הכוח הפנימי, זה לשנות בעצם את כל המציאות החומרית. וזה עצמו העדות על בני ישראל, כמו שכתבנו במקום אחר. זה בעצם הכוח המיוחד שיש לעם ישראל, שמזה נעשה אחר כך חג הסוכות. כן, זה ידוע בחסידות מסבירים, שבחג הסוכות בעצם מה שנסתר בראש השנה, תקעו בחודש שופר בקצל יום חגנו, מה שמכוסה בראש השנה מתגלה, האור הזה מתגלה בחג הסוכות, זה השמחה. ואז הוא אומר ככה, ועל זה העניין כתיב, הכל כל יעקב, שנאמר זה, מתי בעצם יצחק אבינו מזהה את הקולו של יעקב. שימו לב כאן לזווית מאוד מעניינת של שפת אמת. הוא אומר, הכל, כל יעקב שנאמר, מתי בעצם יצחק אבינו משתמש בביטוי הזה, הכל, כל יעקב, זה כשהתלבש עצמו בבגדי עשיו. בעצם מבחינה רעיונית, יצחק אבינו מרבותה, יש כאן מציאות של עשיו, יש כאן מציאות גשמית וחומרית, ואני מזהה בתוך המציאות החומרית הזו את הקול הפנימי, למרות שהמציאות החיצונית היא לגמרי אחרת, לגמרי חומרית לגמרי. אבל תראו את ההמשך. ואף על פי כן, הפנימיות, קול יעקב, הגביר הקדושה, וביטל כוחו של עשיו. זה מה שיעקב, מה שיצחק אבינו אומר, יצחק אבינו אומר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, אבל הברכה הולכת ליעקב, כי הקול של יעקב הוא שולט על ידי עשיו. הוא משנה את הסדר יום הזה החומרי. הוא שולט בכל המצב. זה נקרא כל כל יעקב, למרות שזה ידי עשיו, הוא בעצם זה. כשיעקב בא לבקש את
הדבר,
שהוא בא, לא, הוא היה צריך לברך את עשיו, ואז בא יעקב ופתאום רואה דבר מוזר. תראו, הרי יש כאן דבר מאוד מעניין. בואו נחשוב על הסיטואציה עם יצחק אבינו. הוא רוצה, מתכנן לברך את עשיו, פתאום בא בן אדם, והוא רואה, רגע, יש פה משהו, לא ברור, מי זה הבן אדם הזה? יש, מצד אחד, זה כל שיעקב ידע מזה, אז יש עכשיו שתי אופציות. אם יצחק אבינו נתח באופן ריאל, יש לו שתי אופציות. או שזה עשיו, שפתאום התחפש ליעקב בכל, נהיה חקיין, והוא מחכה את יעקב. או שזה יעקב, שהוא החליט להתחפש לעשיו. עכשיו תגידו לי, מה יותר הגיוני, שעשיו יתחפש ליעקב, או שיעקב יתחפש לעשיו? מה יותר הגיוני?
מצד מדענים.
מה?
מצד מי יותר שקרן, יותר מסתבר שעשיו יתחפש ליעקב.
לא, אבל מצד רמת האינטרסים.
מצד האינטרסים.
לא, האינטרסים.
כן, כן.
אין סיבה לעשיו להתחפש בו, אנחנו מקבל את
הרחוב. אין לו שום סיבה.
סליחה, הרי. באופן התחפש גם לפני כן, היה, חזר לו משום מה, היה שואל אותו לעשות המלח, כאילו, היה פה.
זה בשביל...
אוקיי, אז הוא קנה. אוקיי, עכשיו הוא הגיע לשלב שיצחק אמר לו, תשמע, נכין לי צייד, ואני אברך אותך. עכשיו, אוקיי, אז כבר הברכה, הוא יודע, זה מיועד אליו. אז מה, איזה היגיון יש שעשיו פתאום יהיה חקיין ויחקה את יעקב? אז הרבה יותר הגיונים שיצחק היה צריך להכריע ולומר שיעקב עובד עליי.
אנחנו בדק אותו.
מה? לכן הוא כל מיני חושד גם בזה. הוא חושד וחושד וחושד, אבל למרות זאת הוא מכריע שזה יעקב. נכון? אז קודם כל, בפשטות, אז מן שמיים גילו, כנראה הקול הזה, הוא משך אותו, בסופו של דבר, הוא אומר, יש פה משהו יותר מדי פנימי, אז אומרת, בעצם, אפשר לתת על השעה הזו כמה הסברים, בסופו של דבר, נגיד, אם נלך עם השפת אמת, בסופו של דבר, יצחק רצה לברך את אותו בן אדם שיש לו קול פנימי שגובר על הידה. זה הוא רצה, זה הברכה שהוא רצה לתת. בכל אופן, לענייננו, אני אמשיך הלאה, ועיין בראיה מהמנה, פרשת אמו. ובאופן זה נברא אדם. החוקיות הזאת שאנחנו מוצאים, שהקול הפנימי הוא זה שאמור לשלוט בסדר היום, הוא זה שאמור לשלוט גם בחומר, זה בעצם, את המודל הזה אנחנו רואים בבריאת אדם הראשון. למה? באופן זה נברא אדם שהוא דמות וציור כל העולם. הגוף של האדם מסמל את העולם החומרי. כן? והאיברים החיצוניים, הגוף והידיים. כל זה בעצם מסמל את העולם החיצוני. והכל הוא הפנימיות. שצריך לעטות, זה התפקיד של אדם הראשון, לעטות כל האיברים שיש לו, לקול והדיבור, שעל שם זה נקרא מדבר. תראו, עד היום הבנו, נגיד שהכוזרים מדרג את כל הנבראים, אז הם מדברים על הקומה הרביעית, אז האדם נקרא מדבר. עד היום נקרא, למה הוא מדבר? כי זה מייחד אותו, זה מבדיל בינו לבין בעלי החיים, כן? אבל שפת אמת, יש כאן תמיד שהוא אומר רעיון, זה חידוש. זאת אומרת, תמיד לראות מה הוא מחדש, תמיד. לא להגיד כן, זה כבר מוכר, אלא להגיד, oh, יש פה זווית חדשה, כי הוא אף פעם לא אמר דברים שהם כבר ידועים. הוא רוצה לומר, לא סתם האדם נקרא מדבר כי הוא מובדל מהחי, כי זה כל המהות שלו. מה זה הדיבור? זה הקול הפנימי. שהקול הפנימי, הוא קובע את הסדר יום, הוא השולט בכל. לכן אדם נקרא מדבר. זה העניין. וכן הם הבני ישראל בכלל העולם. אם דיברנו על היחס שבין הנשמה לגוף, שהנשמה שהיא הכוח הפנימי, היא זאת שאמורה לקבוע את הסדר יום של הגוף, אז אותו יחס נשאר בין עם ישראל לכל האומות. ותרועת מלך, כן, אמרנו, ותרועת מלך בו, מה זה תרועת מלך בו? מה זה התרועה? פירש רש"י, הרצון של המלך הוא בהם. הרצון תרועה מלשון, תכף מיד הוא יסביר את זה, מלשון רבה, תראו מספר 10 למספר 9, שיודעים לרצות את בורם בראש השנה, בתרועה שמסדרים עליה מלכויות, זיכרונות ושופרות. לרצות את בורם, זאת אומרת, אז השפת תמיד לוקח את המילה לרצות את הרצון. אז הוא אומר, ותרועת מלך, פרש רש"י, הרצון של המלך הוא בהם. כדאיתא, או, זאת אומרת, מה זה הרצון של המלך? כמו שכתוב בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך. זאת אומרת, כל הרעיון שהרצון שלנו הוא בעצם מתיישר עם הרצון האלוקי. זאת אומרת, שמה שנמצא בתוכנו זה הרצון האלוקי. זה נקרא תרועת מלך, הרצון של המלך בו. זה נמצא עמוק בתוכנו, זה הבפנים, זה הקול הפנימי, זה הנשמה. פירוש, כי דעית במדרש, הקדוש ברוך הוא אומר, בריאת העולם, נשא אדם. אז אנחנו יודעים בפשטות שהוא נמלך במלכים, במלכים. אבל פה, השפת אמת מביא מדרש אחר. כתוב, במי נמלך נעשה? בנשמתם של צדיקים. עכשיו אומר השפת אמת, מה זה נשמתם של צדיקים? וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לכבודו ברא. וזה על ידי בני ישראל שנקראו צדיקים, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. אז במי הקדוש ברוך הוא נמלך? בעם ישראל. מה פשט הוא נמלך בעם ישראל? הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם לכבודו, שכולם יכירו את מלכות השם. מה זה נקרא נמלך? זאת אומרת, בעצם יש כאן אמירה שאומרת שהכל תלוי בעם ישראל. מי שיכול ללמד את כל העולם אמונה בקדוש ברוך הוא מלכות השם, זה עם ישראל, זה נקרא. והם הזוכרים את הבורא יתברך ומעידים עליו בכל יום. זה עם ישראל, לכן הוא נמלך בהם. אני כבר מכין אותם שבהמשך, כי זה בטח מתחיל לעבור לכם בראש, השפת אמת גם יגיד במפורש, שכמו שהקדוש ברוך הוא נמלך בעם ישראל בריאת העולם, כך הוא נמלך בהם בכל שנה ושנה, בראש השנה, בהמלכת השם, כן? אז התחיל אבל בבריאת העולם. ואז אומר בסוגריים, ויתכן שזה עצמו רמז שמיעת קול שופר. עוד פעם, שמיעת קול שופר זה הקול הפנימי. כן, בקטעים אחרים השפת אמת מסביר. הרי אתם יודעים, אנחנו מברכים לשמוע קול שופר. זה לפי רוב הראשון, אם כך נפסק, שרן אומר על תקיע, אבל הרמב"א אומר לשמוע, והרעיון של שופר זה השמיעה, זה השמיעה הפנימי, זה לשמוע את הקול הפנימי שלנו, זה הקול שופר, זה הקול היהודי שעובר, כמו שהרס"ג מביא, עשרת עמים, זה אותו קול של בריאת העולם, מעמד הר סיני, כדאי, זה הקול הפנימי של עם ישראל שעובר מדור לדור, זה אותו קול פנימי, הוא לא משתנה. מה שמשתנה זה רק האותיות, החיצוניות, כן, השפה. אבל הכל, זה הכל היהודי, זה הכל שמתעורר אצל כולנו באור שנה. למה באור שנה פתאום אנחנו מתחילים לפקוד, ופתאום אנחנו ככה, פתאום מרגישים איזשהו עולם אחר. זה כי הכל הזה מתעורר לנו בראש השנה. לא סתם הגמרא אומרת שתוקעים בשופר כאילו נכנסים, כיוון דלי, כי זיכרון קעתי, נכנס לפני ולפנים. זה, הכל הזה, זה מכניס אותנו באמת לעולם הכי פנימי. אז הוא אומר, וזה, הוא אומר כאן בסוגריים, ייתכן שזה עצמו רמז שמיעת קול שופר, שאפילו שאין לישראל רק זכות שמע ישראל, כדאי אם להינצל, כמו שכתב רש"י, פרשת שופטים, אמר משוח מלחמה. מה הוא מתכוון פה? הבנה חדשה. עד היום הבנו, מה זה בזכות שמע ישראל עם יתנצח? בזכות שעם ישראל אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא מאמין בשם. אבל שפת אמת לוקח את זה למקום אחר. בזכות שמע ישראל, של עם ישראל, יש את כוח השמיעה, לשמוע את הקול הפנימי, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא, את הנשמה, בזכות זה, הוא משפיע על כל העולמות, הוא יכול לנצח, הוא משנה את כל הנתונים בשטח. כמו שנראה בחנוכה, כן, רבים מעטים מול רבים, וכל זה משנה את כל הסדר היום, בזכות אותו קול פנימי. ואז הוא אומר, אומר, כמו כן בראש השנה יום מלחמה. מזכירים כולם של בני ישראל, זה יום מלחמה. הנה, כמו שהראיתם לי בעבוד רם, יש מלחמה עם עושית רעך. יש מלחמה גדולה. מה הכוח של עם ישראל? הכוח שלנו זה הכל. זה כל השופר. זה הכוח שלנו. ועל ידי שעלה לפניו יתברך, זה הזכות של בני ישראל, ברא את העולם. הוא מאמין, הכוח של עם ישראל, על ידי הכל, להעיד, כן? עם ישראל מחובר לקדוש ברוך הוא, זה שיכול להעיד על מציאות השם. אז בזכות זה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ועל ידי שעלה לפניו יתברך, זה הזכות של בני ישראל, לכן הוא נמלח בהם, ברא את העולם, כמו שכתוב, לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם. הבנה חדשה. עד היום הבנו, מה זה שכר טוב לצדיקים? צדיקים הכוונה, מי שמקיים את התורה, הוא מקיים מצווה, אז יקבל שכר על העולם שנברא בסם. הוא אומר, לא, לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם, זה לתת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות? כי בזכות עם ישראל קיים העולם. זה נקרא לתת שכר טוב לצדיקים, כי הוא נמלח בצדיקים. בזכותם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אחר כך נראה שבזכותם העולם מתקיים. אז לתת שכר על זה שבזכותם נברא העולם, בזכותם יש המלכת השם. אז הוא אומר, ולכן, יש כאן עכשיו פצצה חדשה, ולכן צריכי לקבל מלכות שמיים בראש השנה, שבכל שנה, הקדוש ברוך הוא נמלח בנשמתם של ישראל. אתם שומעים? בכל שנה ושנה, הקדוש ברוך הוא נמלח. זאת אומרת, זה נוגע בנו. זה הכל מכוחנו, בזכותנו. אז המלכת השם שלנו, באופן פרטי, זה נוגע לכל העולם. ומיד הוא ידבר על זה גם בהמשך. אבל בכל שנה ושנה, הקדוש ברוך הוא נמלח בנו. תראו מה, זה איזה אחריות שיש לנו. דרך אברי הקדוש שאמר, אם דיברנו מקודם על בכי בראש השנה, אומר, כשאדם בוכה בראש השנה, זה סימן שברגע הזה הקדוש ברוך הוא יסתכל עליו ודן אותו. הקדוש ברוך הוא נוגע בו. מה הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו? זה מיד מעורר בנו. את מה מעורר בנו? הנשמה מרגישה את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. והמה ישראל חפצים לקבל החיים. אמרנו, עם ישראל, בזכותו נברא העולם, בשביל להעיד על הקדוש ברוך הוא, אז בשביל זה עם ישראל רוצה חיים, לקבל החיים לכבודו יתברך. ובאופן זה הקדוש ברוך הוא מחדש החיים בכל שנה, בשביל זה. וכאשר מבקשים מלוך על כל העולם, עכשיו תראו, זה ניתוח מאוד מעניין, של השפת אמת על התפילה, מלוך על כל העולם בכבודך, וינסה וכו'. בפשטות אנחנו מבקשים, מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימלוך גם על האומות. אבל אתם יודעים שהרבי מקוצק תמיד היה אומר, מאוד קל להמליך את הקדוש ברוך הוא על ההודים ועל הסינים, על שטחים מאוד גדולים. הוא אומר, יש סנטימטר אחד מרובע, ששם יותר קשה להמליך את השם, זה הלב שלנו. זה רק סנטימטר אחד. הוא אומר, זה כבר קשה יותר. עכשיו תראו איך בעקבות הדברים האלה של הרבי מקוצק, איך מה שפת אמת אומר. זה אומר ככה. וכאשר מבקשים מלוך על כל העולם, צריך להיות עיקר הבקשה על עצמנו, שכל אדם מישראל נקרא עולם בפני עצמו. אז קודם כל, כשאתה אומר מלוך על כל העולם, אז כל אחד קודם כל עולם. אז קודם כל זה המלכה, כמו שאמרנו, על הסנטימטר שלנו. אז הוא אומר, אבל יש כאן בכל אופן מהלך מורכב, וכפי מה שמקבלים על עצמנו, כך נמצא מזה הרע לכל הכלל. אז אם אדם ממליך על עצמו, אז זה כמובן, זה כבר מקרין על כל הסביבה, יותר מזה לא צריך. כי הפרט תלוי בכלל. עכשיו, בדרך כלל שרואים הפרט תלוי בכלל, אז הפשט הוא תמיד מבינים, שבעצם הכל נגזר מהכלל, כי הפרט תלוי בכלל, אבל השפת אמת לוקח את זה לעוד כיוון. הפרט תלוי בכלל, אז אם הפרט תלוי בכלל, אז בעצם אז גם הכלל מושפע מהפרט, כי הם תלויים אחד בשני. אבל זה אומר כך, ולכן, כמו כן, על ידי הרשעים, עכשיו זה חלק, זה שתי שורות, לא צילמתי זה, אז אני אקריא, ולכן, כמו כן, על ידי הרשעים, מרגישים הצדיקים שאינם יכולים לקבל על עצמן בשלמות, ולכן מבקשים מלוך. זאת אומרת, יש כאן בעצם מהלך כפול. מצד אחד אמרנו מלוך על כל העולם כולו, אז גם כל אחד הוא עולם, אבל בכל אופן כתוב על כל העולם, אתה לא יכול להגיע על בן אדם שהוא כל העולם, אתה מלוך על העולם, אתה מלוך על כל העולם. אז הוא אומר שבעצם הרעיון הוא שכאשר האדם, התהליך קודם כל הוא ממליך על עצמו, אבל הוא מרגיש שיש פה איזשהו קושי, כי עדיין הקדוש ברוך הוא לא מלך על כל העולם. אז הוא אומר, אז אדם ממליך על עצמו ועל כל העולם, ודרך זה המלכה העצמית שלו הולכת וגוברת. זאת אומרת, זה אחד תלוי בשני. ולכן מבקשים מלוך וכו' ותביא. אז אם נחזור רגע לתחילת הקטע, בשפת אמת תמיד, מרוב עצים תמיד צריך לזכור את היער, אז צריך תמיד להיות, לפחות את ההתחלה, לא נוכל לאופן כל את הכל, גם אין צור, אבל בואו נראה את ההתחלה. הוא אומר, בניין תקיעת השופר בכסה. שימו לב. אז מה הוא מסביר? מה זה תקיעת שופר בכסה? כל הרעיון של תקיעת שופר בכסה, זה הקול המחוסה, שהוא בעצם הקול הזה, הוא אמור עכשיו להשפיע על הכל. לכן הקול הזה הוא מחוסה, הוא בפנים. אבל זה הרעיון של ראש השנה. שום דבר לא נראה, הכל מחוסה, אבל מכאן, בעצם מהקול הפנימי הזה, אנחנו משפיעים על כל העולם.
זה מלכות.
מה?
זה מלכות.
וזה
דרך... מה בהתחלה? בא מלך, תוקעים בחצוצרות.
אז זה חלק...
הכל בגילוי, הכל בזה.
ואז, נכון, ואז זה מספור משפיע גם בגלוי, בדיוק. אז יש שם לך... רבותיי, אני חושב שהדברים הללו מדברים מאוד לתקופה שלנו. כולנו מבינים שקורה פה משהו בעם ישראל. אני רוצה רק לספר לכם, אולי אתם יודעים, שסיפרו לי שבאיראן, כשהם שמעו את התוצאות של הבחירות, הם עשו ממש חגיגות גדולות, כי הם מזהים, לא משנה אם זה נכון או לא, כן? אבל הם מזהים את ראש הממשלה עד היום כשמשון הגיבור. אז בעולם מפרשים שבעצם שמשון הגיבור הולך ונחלט. עכשיו הערבים פה בוודאי תמידים כבר מזהים איזה תקופת מה בגלל כל הסיפור של עזה, ובעקבות כל הפחות שהיו אז כמובן כוח של ערבים עלה מאוד, ו... אתם יודעים שהם בעצם דורשים לקבל את ראש האופוזיציה, והמשמעות של ראש האופוזיציה זה לא משחק, כי ראש האופוזיציה אמור לקבל עדכונים ביטחוניים, מעבר לזה שזה משהו ייצוגי וכו'.
אחמד טיבי אמר, אנחנו אדוני הארץ. זה משפט כזה.
כן, זה לא פשוט. העסק הזה הוא לא פשוט, אבל צריך להתייחס כתהליך ארוך שקורה כבר, הוא התחיל בעצם כבר באינטיפאדה של תשמ"ח. שם התחיל הסיפור. צריך לזכור את זה. ואז יש כאן תהליך, עכשיו לזכור יחד עם זה, צריך לזכור שבבחירות, בלי שאף אחד התכוון, עלה הנושא הזה של היחסים בין דת למדינה. זה עלה, אומנם זה עלה בצורה מאוד לא יפה, אבל זה עלה. עכשיו, עם ישראל באמת, צריך להגיד את האמת, הוא בכלל במקום אחר, הוא במקום מצוין. אני חושב שעם ישראל מעולם לא היה במקום כזה, הכוונה, כמובן, מאז שעם ישראל גלה וכו', במקום כזה של עלייה, שהיום באמת, אפשר לומר 99% מעם ישראל מחפשים יהדות, מחפשים את הזהות שלהם, מבינים יותר ויותר שהזהות שלהם זה עם ישראל. שיהיה ברור שמה שהיה בבחירות לא משקף לגמרי את המצב האמיתי של עם ישראל. אתם שומעים משנה לשנה מה קורה בכל הקיבוצים, עם כל המיינים, בראש השנה, ביום כיפור, קוראים דברים הזוי, ומשנה לשנה זה מתגבר בעוד, בעוד אלפים ועוד אלפים, דברים שלא היו מעולם. יחד עם זאת, יש פה עכשיו באמת בירור מאוד גדול. זה בירור גדול. וזה שעכשיו, בשלב הזה, לא מצליחים להקים ממשלה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אבל זה עלול להימשך לא מעט זמן. וגם, אז כבר ברור, שגם אם תקום ממשלה, אז ברור, זה כבר לא כמו שהיה מקודם. מצד אחד, חלקים נוספים בעם ישראל יהיו שותפים. מצד אחד, יש בזה גם צורה מאוד חיובית, שבאמת יהיה יותר ויותר חלקים בעם ישראל. אבל איך שלא תקחו את זה, יש כאן עכשיו בירור מאוד גדול. זה בירור מאוד גדול מה הזהות האמיתית של עם ישראל. ומה הכוח האמיתי שלנו. כי היא ברור שזה, הנה, זה ראינו כבר בתחילת האינטיפאדה, שאם כל הכוח שלנו הוא בנשק המשוכלל, או בטכנולוגיה המשוכללת, אז ראינו שבאינטיפאדה זה לא עזר. תמיד אז דיברנו על זה בישיבה. מה זה אינטיפאדה? זה ילדים בני 5 זרקו חצץ. ואנחנו עם כל המטוסים ועם הכל, זה לא עזר לנו, כי לא היה לנו את הרוח. אז בסוף זה מלחמה ש... היוצרות התהפכו, הם באו עם הרוח, ואנחנו באנו עם החומר, עם הטכנולוגיה. זה בעצם מה שהיה. והבירור הזה עכשיו הוא מאוד חשוב, בגלל שגם להם יש טכנולוגיה, אומנם, ברוך השם לא כמו שלנו, אבל יש להם טכנולוגיה. והסיפור של לבנון הוא לא פשוט, וכל אחד יודע את זה, הוא לא פשוט. אז יש טכנולוגיה. אז בעצם אנחנו אמורים לברר, אז אוקיי, אז מה באמת הכוח האמיתי שלנו מול האויבים, או בכלל לאומות האומות? האם באמת זה מתחיל ומסתיים בטכנולוגיה? או בעצם הכוח שלנו זה הכוח הזה של השופר. זה כנראה בירור שהולך בראש השנה הזה, להתבר, אתם רואים, שפת אמת אומר ראש שנה, זה זמן של מלחמה, לא כמובן דווקא פיזית. אתם זוכרים שגם הסיפור הזה, שהסיפור, אתם זוכרים, בתשין סמך, שאז אריק שרון עלה להר הבית, כל האינטיפאדה, זה כבר הייתה נחשבת לאינטיפאדה השנייה, כן? היא תורה, זה היה ערב ראש השנה, שימו לב לתאריכים הללו, כן? אז בערב, עכשיו הדברים קורים בערב ראש השנה, יש כאן בירור מאוד מאוד גדול, ו... אתם יודעים, אפשר אולי לחשוב, אני כל מה חושב, שין, תו שין פי, שין פי, שין פי, זה מצטעתי, מה זה שין פי, שין פי? פתאום עלה לי הרעיון, עוד פעם, זה הכל רעיון, שבעצם השין פי הזה, זה שופר, זה רומי חזק, אמנם זה גר, זה השין פי של השופר. זה שנה של שופר. שופר זה הבירור הפנים, מה אנחנו? מה באמת הכוח שלנו? ועוד פעם, צריך לזכור, עם ישראל הוא בכיוון הטוב, שאף אחד לא יקטרג. כל מה שהפוליטיקאים עשו בשביל לקבל עוד איזה מנדט מדומה לא משקף את עם ישראל. צריך לדעת את זה. תדעו לכם, היום תיסעו באוטובוס ליד בן אדם שלא חובש כיפה, ואתה עם ספר, תגיד לו, תשמע, ראיתי פה משפט, אתה רוצה לראות? תגיד לך, ודאי, אני מחכה לזה. הם מחכים לזה. תדעו לכם. היה לי סיפור, אופיר, אני לא יודע אם שמעת פעם סיפור, לפני כמה שנים בישיבה, איזה בחור התחתן, ועשינו שבע ברכות ביום האחרון, אמרת לו, תגיד לי, לאן אתה הולך מכאן? הוא אומר לי, אני עולה ללבנון, זאת שהצבא היה בלבנון, לפני תמיד. אז אני אומר לו, מה, אתה רק התחתן? הוא אומר לי, אין, מחר, זה היום האחרון, אני עולה ללבנון. הוא אומר לי, אתה יכול לעזור לי משהו? אמרת לו, אני לא יודע, בוא ננסה. אמרת לו, תן לי את המספר טלפון של הפקידה הפלוגתית שלך. אמרת לו, מה זה קשור לפקידה? אמרת לו, גם אני לא יודע, אני מנסה, נעשה השתדלות. עכשיו, בימים הם עוד לא היה נייד, אני מתקשר, הייתה גרה בסביון, אני מתקשר אליה, אני אומר לה, גברת, הייתה אשכנזיה, כולה צוקרמן, אמרת, יש לכם תנ"ך בבית? היא אמרת לי, כן, תנ"ך יש לנו, מעבר זה לא. בבקשה, את יכולה בבקשה לפתוח ספר דברים, פרק כף דלת, פסוק ה'? אמרת לי, מה זה? אמרת לו, תפתחי, את מוכנה בבקשה לקריא לי את הפסוק בקול? אמרת, כן, למה לא? מתחילה לקרוא וקוראת ויוצרת. אמרת לי, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה רוצה להגיד לי שהתורה עד כדי כך דואגת למעמד האישה? אמרתי לה, זה עוד הרבה יותר מזה. היא אמרה לי, טוב, תן לי לעשות עבודה. פה הסתיימה השיחה. איך היא עושה עבודה? אין לי מושג. אחרי כמה ימים, הסיפור נודע לי. היא באה למגד. שימו לבחורה שאין לה שום קשר לתורה ומצוות. אשכנזיה, אני מדגיש אשכנזיה, כי אין מסורת, אין שום דבר. היא באה למגד, אומרת למגד, תקשיב, הבחור הזה, על גופתי המתה, הוא לא עולה לבנון. אומר למגד, תראי לי, את השתגעת, את פקידה, מה קרה? מה זה עזור לך? אומרת, מה קרה לך? תשמע, הראו לי פסוק מפורש בתורה, יש בעיה, הוא חתן, התחתן, מה עם אשתו? היא שיגרה אותו. אז הוא אמר לה, את יודעת מה? נלך לשליש, שהשליש יחליט. באו לשליש, השליש חטא, אמר אני בעד. עכשיו, אני הבאת לכם את הסיפור בעצם בגלל החלק הראשון, בגלל להראות לכם עד כמה היא פעלה מהפסוק. עכשיו, אני רק רוצה להראות לכם את עשיית הדשמיה שיש לוקחים מהפסוק. כי כך איש אישה חדשה, פרק עבדה לפסוק אל. כן, הכי יהיה לביתו. תתקל קודם. עכשיו, ההמשך... לא, זה הפסוק. עכשיו, המשך הסיפור זה רק להראות לכם עשיית הדשמיה של פסוק. הבאת לכם את הדבר, רבי שלא להראות לכם על הפקידה, אבל נספר. השליש חתם, אני בעל. רק אחרי זה נודע לי שבאותו יום השליש לא היה. היה בחור אחר מהישיבה שמילא את מקומו של השליש, והוא ראה את אומר, אני בעצה. חכו, הלאה. חכו. עוד לכם, מה כוח הפסוק? אחרי היום, כמה ימים, המזכירה קוראת למד שמה, איזה סגן אלוף מפקד בכיר בתל השומר מחפש אותך דחוף. אני בא, מה קרה? אבל תגיד לי, אתה יודע מי הוריד אותו מלבנון? לא, מה אני יודע? אני בצבא? מה אני יודע? הוא אומר, תדע לך, אני הורדתי אותו מלבנון. כל הכבוד. רגישות יפה, כל הכבוד. הוא היה דרוזי דרך אגב. שעה אחרי זה, המזכירה אומרת לי, הדרוזי מחפש אותך עוד פעם. מה קרה? אמר לי, תגיד לי, מי הפושע הזה שהוריד אותו מלבנון? לפני שעה אמרת לי שאתה הורדת אותו, אתה לא פושע, אתה הורדת אותו. אמר לי, לא, 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 אני מחזיר אותו דחוף ללבנון. אמרת לו, בסדר. מה, אני מנהל לך, תחזיר אותו ללבנון. תעשה מה אתה רוצה. אמרת לו, אבל יש לי רק שאלה קטנה. לאיזה מחנה אתה מחזיר אותו? אמר לי, אני מחזיר אותו בקריית שמונה, מחנה גיבור. תחזיר אותו לגיבור. אני מתקשר למחנה גיבור, אמר לו, רבותיי שלום. מתל השומר, עכשיו אמור להגיע אליכם חייל, יש כאן טעות חמורה, צריך להחזיר אותו לתל השומר. הם לא שואלים אותי מי אתה, מה אתה, איזה קצינה. לא! הם מחזירים אותו לתל השומר, הוא מגיע שם למדור בני ישיבות. הוא הדרוזי היה ראש ענף, הוא לא יודע מה קורה בתוך המדור, הוא היה מעל הכל. הציבו אותו ליד הבית ביתמר. אבל איך כל הסיפור? למה נזכר בסיפור? איך זה מתחיל? מפקידה פלוגתית רואה פסוק. איזה ראש שמה, תדעו לכם, אם זה היה כך לפני 20 ולמעלה מ-20 שנה, היום זה פי מיליון. אבא שלי תמיד מספר שבמלחמת יום העצמאות, כשהוא היה חייל בצבא, הוא רצה להיפעל מנחה, הוא היה צריך להתחבות מאחורי מסעית שלא ידחקו עליו. היום המצב בצבא נראה לי שמי שלא מתפלל מנחה צוחקים עליו. היום רבותיי, מה זה יצאתם משווים? הצמאון הוא אדיר. ועם ישראל רוצה ורוצה, והבירור כאן הוא נפלא ואדיר. אלא שיש כמה פוליטיקאים. מה זה כמה? זה בין 1-1.5, לא יותר מזה, כן? בין 1-1.5, הם לא מבינים כנראה מה הם עושים, למרות שהם בעצמם גם אוהבים יהדות, כן? אחד מהם יש לו בת שגרה פה ברבבה. הם בעצמם אוהבים יהדות. אבל הפוליטיקה, המנדטים, זה שיקול אחר. כנראה אנחנו לא מבינים את גודל השיקולים של מנדטים, שזה כנראה פיקוח נפש שדוחה הכל. אבל עם ישראל בכיוון, במהלך מצוין, ובראש השנה הזה, בעזרת השם, עם ישראל יתחבר עוד יותר ועוד יותר לקול הפנימי הזה של השופר. הקול הזה, החזק, החזק הזה. בעזרת השם, שנזכה בשנה המיוחדת הזו, לבשורות טובות, לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, במיוחד שהדברים נמרים, צריך לזכור, אתם ברוך השם אברכים, שעמלים בתורה, כל הדברים ששפת אמת מדבר, מדבר פה על תורה שבעל פה. זה העמל של התורה, כן? אומר, תורה שבכתב הכל גלוי. תורה שבעל פה אנחנו עמלים ועמלים, עד שמוצאים את הנקודה הפנימית, את הסברה, את ההיגיון, את ההגדרה. זה הכל עמל, עמל, עמל. מה זה העמל? מורידים דבר, את הכיסויות, כיסויות, כיסויות. אתם יודעים, הרב זבין כותב, שהוא נותן בישים בשיטות, שהוא רוצה להגדיר את השיטות, אז הוא רוצה להגדיר את מה השיטה של חיים מבריסק. אז הוא אומר, השיטה של חיים בבריסק הייתה להסיר את הכיסויים. הוא אומר לך, מה כתוב? מראה לך מה כתוב, זה מה שהוא מראה, אין פה איזה... הוא מראה לך איתה, בוא תקרא טוב, תראה, בשביל להבין מה כתוב צריך לקרוא איזה 20 פעם. כן, לראות מה כתוב, מה הוא באמת כותב. אתה לקרוא איזה 20 פעם, אז זה העמל. אתה קורא ואתה אומר, או, מבין יותר, מבין יותר. זה התורה שבעל פה. אז אשריכם שאתם זוכים לעמול בתורה שבעל פה, ובעזרת השם, תש"פ, תמשיכו מעלה מעלה בעמל של תורה. שנה טובה.